אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM.
חברת הכנסת דבי ביטון, מפלגת יש עתיד, שלום.
שלום לך.
אנחנו מדברים כמה דקות לפני התוכנית ואת אומרת לי קשה, קשה. מה קשה?
המורכבות, החקיקה שעולה ללא הרף, חקיקה הרסנית, חקיקה פרטנית, חקיקה פרסונלית, כשאנחנו בעצם עוד מתמודדים עם מצב קאוטי במדינה, שיש לנו חטופים, שמלחמה עדיין מתקיימת, שיש מפונים, שיש כל כך הרבה אלמנות, יתומים, יש כל כך הרבה מה לעשות, והתחושה היא שאתה נמצא בשישה באוקטובר, אנחנו מעלים עכשיו את התקציבים, אנחנו מבינים לאיזה גזרות אנחנו נכנסים, ועוד יש כספים גם במקומות אחרים, שאפשר לנווט, שיקול הדעת או שיקול דעת מופרך, אינטרסי. בסוף, אתה מגיע לכנסת, ואני סך הכל שנתיים בכנסת, כשבאתי ממספיק תפקידים, שיכולתי לשרת הציבור, להיות למען הציבור, ואנחנו מבלים לילות וימים, ואני לא מקטרת השעות עבודה חלילה, זה פשוט לשמור כל הזמן על הגחלת. אני יודעת שבלי כישלונות אין הצלחות, אבל זה צריך, הממשלה, סליחה על הביטוי, המטרוללת, חייבת להתחיל להסתכל לאזרחים בעיניים. כל אחד שם עסוק בעצמו, שר התקשורת, בהתנהלות מטורפת, אוקיי? כל שר בעולמו שלו, בחינוך, לא מספיק הקטסטרופה של השנה, מצבנו רע, רע מאוד. המצב הביטחוני, נכון שהיו הישגים מרשימים, אבל ראינו אתמול בערב עוד פעם החוטים, ועוד עכשיו הייתה גם הזקה בעוטף, ומתעסקים מהפכה משפטית, אלא, באמת, לאן אנחנו רוצים להביא את המדינה, את הציבור שלנו, הציבור עייף, עצוב, קשה לו, אנחנו פוגשים אותו. ואני אומרת לך שעכשיו יחד עם הצהרה שמחזירים, האיומים האלה, מחזירים את המהפכה המשפטית, אז יש לי
טוב,
בשורה.
אז בוא נדבר על המהפכה המשפטית עוד דקה, אבל לפני זה. חזרת לשדרות אחרי תקופה ש... איך נגיד, קשה, קשה מאוד, פיקוד העורף אפשר לכם לחזור, וראיתי גם את מה שכתבת, שקשה, אבל פעם ראשונה את מצליחה גם להירדם.
כן, כמובן, אתה גם זוכר ששוחחתי על זה, ששבעה באוקטובר באמת אחד הימים הקשים לעוטף, לסתירות למדינת ישראל, ובטח לי, גם בבית הפרטי שלי, כשבתי והנכדיי היו בסכנת חיים בקיבוץ כפר עזה, אני המחבלים פה שגם הספיקו לראות בבית והמשיכו לתחנת משטרה, אני זרה רק 100 מטרים, וחזרתי לשגרה בתשעה באוקטובר, כבר יצאתי ללוויות, והחלטתי, הייתי מפונה כמובן, כמו מרבית הציבור כאן, אבל... לא חשבתי על ההליך שאני בעצם עברתי. עכשיו, תושבי סדרות, ואני עוד פעם לא מדברת דבי, כי זה המציאות שלנו, תושבי סדרות והעוטף, זה לא רק השיבה באוקטובר, לאורך שנים, אנחנו חוטפים רקטות, ואנחנו נחשפים להזעקות שעושות לנו פחד בלב, ואנחנו מנהלים את חיינו בשונה למאזרחי, האזרחים רגילים מן המניין, וכשאתה נכנס, ומקלחת פשוטה שצריכה להיות קפית, אז היא צריכה להיות מהירה, עם דלת פתוחה, עם אגבות ברצפה, כדי שלא טיפולים, אם יש צבע אדום, מגבת זמינה, ככה אתה נוסע ברכבים, אתה כמעט לא שומע מוזיקה, אתה צריך להשאיר את החלון פתוח, בבית אחת החלונות, כדי שתשמע את התראות, המציאות היא לא הייתה פה מציאות נורמלית, אנחנו באיזשהו שלב, בעוונותינו יכול להיות גם, קצת נרמלנו את זה במינונים, ובסוף זה מתפוצץ לך. ומה שקרה, שאני גם כדבי, אמרתי צריך להתעלות, וזה בסדר, ונתמודד עם פחד. מצאתי את עצמי בוקר אחד, יוצאת מהחנייה, חשבתי מפונה 5 חודשים בערך מביתי, בהתאם להוראות הפיקוד, ואני נכנסת לכנסת ישראל, ואני ממררת בפחי, אני נכנסת למרפאה של הכנסת, והם אומרים לי, דבי, את חייבת עזרה, את חייבת עזרה. ואז אני מתחילה לקבל שיחות, ואז אני מבינה שאני, ולא רק אני, מרבית התושבים כאן,
את מדברת
לא
על עזרה
חשבנו
נפשית.
לאורך הזמן שצריך ללכת לשיחות
דבי,
לטיפול. כן, סליחה.
את מדברת על עזרה נפשית.
עזרה נפשית, ברור. ואנחנו, אתה יודע, כשהיו הרקטות, קסאמים, בהתחלה זה היה כזה בקליל, אחר כך אתה מבין שנהרגים, אחר כך הבית שלך חוטף פעמיים ונהרס לך הרכב, והזכוכיות והאוזניים, אתה לא עושים זה כלום. כי אחד, אתה אומר, מה עכשיו? מה עכשיו אם מתגו אותנו? אולי זה יעבור, זה זמני.
דבי, בוא נעשה איזה שאלה ותשובה אולי. אם לא, אנחנו נשאר פה עם מונולוג. אני אבל בהחלט מבין אותך, אני מבין את הקשיים שלך. בואי נגיד, קטונתי, כי אני גר במרכז.
אבל זה לא שלי, אני צריך להבין שזה ציבור שלם.
כן, כן, אני אומר שלכם.
זה כבר כמעט בכל הארץ.
כן, את צודקת, את צודקת. רק הבוקר, 2 בלילה, היו אזעקות בכל אזור המרכז.
כמעט לקראת 3, נכון?
ואני מאוד שמח.
היינו בכנסת.
ואני שמח.
והיית צריך לראות גם. חוץ מאיתנו חברי הכנסת, יש את ההבטחה ויש את
האנשי... דבי, רגע, דבי, רגע.
כולם מתקשרים בתל אביב.
דבי. דבי. בואי לא נעשה את זה מונולוג, יש לי מלא שאלות לשאול אותך.
בבקשה.
אני רק התחלתי. תשמעי. אנחנו שומעים, הייתי אומר, עם הרבה מאוד דפיקות לב, על התקדמות במגעים לעסקת החטופים. ויש כאלה שמתנגדים לעסקה שתכלול חלק מהחטופים, ויש כאלה שאומרים, רק עסקה שתעשה בשלבים, והאחרים אומרים, לא, אתם תביאו את כולם בבת אחת, כי אם לא, אחרי הפעם הראשונה והשחרור של כמה עשרות, אני לא יודע כמה, אנחנו נהיה במצב אחר, ואנחנו צריכים להביא את כולם בבת אחת. ואני רוצה לשאול אתכם, אותך, כחברה במפלגה די גדולה, אני רוצה לשאול, האם יש עתיד תומכת בהגעה לעסקה שתכלול את החזרת כל החטופים בבת אחת, יחד, או גם לעסקה שתעשה בשלבים?
כמובן שהכי נכון, ובטח אחרי שנה וחודשיים, נכון כבר לעשות עסקה כוללת שתביא את כל החטופים. זו עמדתנו. עם זאת, בהנחה והמציאות תכתיב לנו עסקה חלקית, שחלק נצליח להציל בתקופה הראשונה, שזה יהיה בפעימות, אנחנו ניתן את ידינו ותמיכתנו גם בנושא הזה.
אבל יאיר לפיד לא אמר את זה.
שאנחנו חיפשנו עסקה אחת.
דבי, אבל יאיר לפיד לא אמר את זה. יאיר לפיד אמר, והוא גם עורר את זמם של כמה משפחות שענו לו, כי הוא כתב בחשבון הטוויטר שלו, אין שום סיבה ביטחונית או מדינית לעסקת חטופים בפעימות. צריך להחזיר את כולם בעסקה אחת כללית, ולא למשור זמן.
זה הקו, אבל עם זאת, גם ראש האופוזיציה, וראש סיעתי יאיר לפיד, אמר בצורה מאוד ברורה, שגם עסקה בפעימות, שאם זו המציאות, אנחנו לא נשאיר... לא נשאיר אותם שם. אם יש לנו סיכוי לקבל אנשים חיים, אם זה 20, 30, 7, 5, צריך להוציא אותם. עשינו את הטעות הזו כבר במאי. יכולנו להוציא לפחות עוד 7. תראה את החטופים שחזרו, תראה איזה עושר זה גרם לאנשים ברגע שראינו אותם בדרכם אלינו לעס. אנחנו לא יכולים. אתה יודע, לי באופן אישי מרגיש, כשאומרים עסקה כוללת, נכון, צריך להביא את כולם, אסור לנו
כן, להשאיר עד אחרון החטופים. אולי אפשר, דבי, אבל אולי אפשר. אני שומע גם את בצלאל סמוטריץ' וגם איתמר בן גביר, שמתנגדים לעסקה הזאת כפי שפחות או יותר אנחנו מבינים אותה, חלקים ממנה פורסמו בתקשורת, ואני לא יודע מה יקרה בממשלה הזאת בעקבות חילוקי הדעות האלה, אבל בואי נקווה שזה ייקח הרבה פחות זמן ממה שמצפים.
אני חושבת שאחרי המקדל של השבעה באוקטובר, לממשלה הזו אסור למנוע שום החזרת חטופים, בין אם זה כולם ובין אם זה חלק, אבל כמובן אסור לנו להשאיר שם חטוף אחד או רון ערד אחד. זה לא יקרה.
אם סמוטריץ' ובן גביר, בואי נגיד, התנגדו לעסקה, אתם תיתנו רשת ביטחון?
ברור.
אני מדבר על עסקה חלקית, כן?
כבר מהיום הראשון, 24 אצבעות, רשת ביטחון מלא.
כולל עסקה חלקית?
סליחה, ברור? ברור. אנחנו גם חשבנו שזה נכון באפריל ומאי, שהייתה עסקה של 7 חטופים או חטופות, והתעקשנו על 10, ובסוף לא קיבלנו, והנה, בסוף היו גם כאלה שהיו צריכים להשתחרר ולהיות איתנו, ונרצחו במנהרה. כל עסקה, כמובן שאנחנו רוצים את כולם, זה ברור, צריך להחזיר את החללים למשפחות ולהביא אותם לקבורה, בטח את החטופים וחטופות שלנו לשיקום שחיים, אבל אם יהיה בזו המציאות, אז מה, אנחנו נחכש למה? למה, שהמשיכו לרצוח לנו, שהמשיכו למות לנו אנשים?
לא, וכנראה מסתמנת, עסקה חלקית. המציא נפש
אחת, אנחנו חייבים להציל.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. תגידי, יש דיבורים עכשיו על מי צריך לשלוט ברצועת עזה במסגרת היום שאחרי? ואני שומע מצד אחד את מי שאנחנו קוראים לו מחבלי החמאס, אני הייתי קורא להם לא מחבלי החמאס, הייתי קורא להם סטני החמאס, כי הם הסטן שבאדם, אבל אני שואל אותך, יש מישהו שאת חושבת שיכול לשלוט, האם הרשות הפלסטינית, שהיא, בואי נגיד, לא בדיוק מפרגנת ואומרת דברים טובים על החמאס בעצמו, אבל היא בעצמה, בסקרים שנעשו, 90% מהאנשים ביהודה ושומרון, תומכים בחמאס, אז זה שאבו מאזן אומר מה שהוא אומר, זה לא עושה עליי רושם. אבל האם הרשות הפלסטינית צריכה זו שתהיה השלטת ברצועת עזה?
לקח לנו הרבה מאות שנים ושילמנו מחיר מאוד כבד בכדי להבין מה קורה ברצועת עזה. ללא ספק של החמאס, תראה, אתה לא תחסל את הרעיון. לחסל אותם יחסלו. עם זאת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדינת ישראל או הצבא שלנו לא יכולים לא לכבוש ולא לשלוט ולא לנהל את עזה. אנחנו לא צריכים אותם עלינו.
אז מי יש שם?
יחד עם זו, יחד עם זה, צריך שתהיה קואליציה של מספר מדינות, מרוקו רוצה וקטר רוצה.
לא, קטר לא רוצה וגם האמירויות לא רוצים וגם מצרים לא רוצה.
יכול להיות שזה משהו פרוצדורלי.
רגע.
זה שלהם.
רגע, שנייה. זה שאנחנו אומרים את זה, זה נחמד. אבל אני שומע את אמירויות, לא רוצים. ערב הסעודית לא רוצה, מצרים לא רוצה, הם כבר אמרו את זה. אז בואי תגידי לי, אם הם לא, מי כן? נשארה רק הרשות הפלסטינית.
אני, בהגינותי אומר לך, אני לא אשת ביטחון, אני לא מספיק תקיעה בנושא ובסכנות, כן, נכון, אבל אנחנו רואים היום שביהודה ושומרון, אז הרשות הפלסטינאית היא גם מסייעת לנו למנוע כל מיני. זאת אומרת, ברור שיש חלקם שהתנהגו והיו תחת המרות של חמאס וחושבים כמוהם במדינת ישראל, בעבורם זה מה נקרא לזה קטם אדום שצריך לחסל. אבל עם זאת צריך לזכור, ולא חלילה שיש לי זעדה לפלסטינאים, אבל למשך ההיסטוריה היו גם תקופות שאנחנו לא ראינו את הקטסטרופה של הקיצוניים, של ארגונים כמו חמאס וג'יאד שנמצאים שם. אני כילדה גדלתי כשאני נוסעת לעזה ביום שבת לפגוש את הפועלים של אבי ומטיילת בשווקים שם. אז נכון שזה לא יקרה עכשיו, ונכון שילדיי וכנראה נכדיי זה לא יהיה מה שהם יפגשו, אבל אם זאת צריך להבין, מישהו צריך לטפל בהם, וזה לא אנחנו. אנחנו לא נטפל להם לא בביופים ולא נשרת אותה, זה לא אנחנו, וצריך למצוא מי שמתאים להם. ואם הרשות הפלסטינאית היא הברירת מחדל, אבל בטח לא שחייב להיות שם פיקוח נוסף, צריך להיות מעורבות שלנו, כמו שאנחנו מתנהגים ביהודה ושומרון, יכול להיות שזה מה שנכון לנו בתחילה, עד שהתייצבו ועד שנחסל את כל הטרור שיסכן אותנו. בסוף, מדינת ישראל צריך לעמוד לנגד עיני הדבר אחד, שמירה על ביטחונם של תושבי ואזרחי מדינת ישראל באשר הם, ושלא יקרה כי אלמלא ידענו לטפל כנראה בעבר, לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר. אני מצטערת להגיד לך, לאורך שנים אמרו לי, מה? תפסיקו את המלחמה, אז יחזרו לך רקטות. אמרתי, את מי זה הרשים 20 שנה?
את לא יכולה להתעלם מזה שבעסקת שליט, ששוחררו אז מחבלים כבדים, עם דם על הידיים, אלו הם אותם מחבלים שהגיעו בשבעה לאוקטובר כדי לרצוח ב אנשים שלווים שישנו במיטותיהם. זה בדיוק, זה בדיוק, רגע, דבי.
אוקיי.
בואי נחליק שאת מדברת, אני לא מפריעה, ואני מדברת לא מפריעה. תשמעי, אלו אותם מחבלים ששחררנו בעסקת שליט, והמחבלים הללו הם אלה שרצחו בנו במהלך השנים מאז העסקה המפורסמת הזאת. היו כאלה שהתנגדו. אנחנו נמצאים בדיוק באותו מצב, והמחבלים הכבדים שמרצים מאסרי עולם, יגורשו אולי לטורקיה, אבל את יודעת, מטורקיה וגם לאיראן אולי, אבל אני רוצה לשאול אותך, הבעיה שלהם לחזור לדרך מצרים לרצועת עזה היא קלה ביותר. אז מה יהיה אחר כך?
אז אני אומר לך, ראשית, אני שמחה ששחררו את גלעד שליט. כי אני, שיש לי בת לוחמת ויש לנו מלא חיילים, צריכה להבין שאם חלילה קורה לאחד מילדינו, כמו שקרה עכשיו, יש לנו אחריות בכל מחיר להחזיר את האזרח, את החייל, אלינו. דבר נוסף אני רוצה להעביר. נכון, שחררנו מחבלים, אבל בסוף תסתכל מה קרה עכשיו. חיסלת את סינואר, חיסלת את נסראללה, אתה מגיע למקומות שמה? מדינת ישראל, הצבא שלנו, המודיעין, לא ידע להתמודד עם המחבלים האלה? אולי הוא לא עשה איזה מספיק
טוב בעבר. אבל בדרך נרצחו הרבה מאוד אנשים, דבי.
שידעו שאותם מחבלים עם דם על הידיים, שזה שובר לי את הלב, שובר לי את הלב, אבל אם בסוף אני יכולה להביא את האנשים שלנו חזרה, אני בטוחה, בטוחה שלאחר השבעה באוקטובר, הראייה תהיה ראייה שונה, ואני בטוחה שכל מחבל שרק ירים את ראשו יחוסל, ואנחנו רואים את העבודה המצוינת שנעשית עכשיו. בכירים שאתה לא יכול לחלום שיגיעו אליהם, הגיעו. אז בסוף אנחנו מדברים על מה? כשעומד לנגד עינינו אזרחינו? כן, בכל מחיר.
טוב, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך שצריך לשחרר אותם. אנחנו נדע לחזור ולטפל בהם.
לא, אני גם יודעת שהפעם אנחנו נדע. אני חושב ש... ולכן צריך גם ועדה ממלכתית.
רגע, אל תרוצי לי לוועדה ממלכתית. דבי, אל תרוצי לי לוועדה ממלכתית, אנחנו עוד לא שם. בואי נדבר, תראי. החלטת שופטי בג"ץ להוציא צו שמחייב את שר המשפטים יריב לוין למנות נשיא חדש בתוך חודש ימים. ואני שומע את יאיר לפיד שתוקע בחריפות את שר המשפטים ואומר התוכנית של יריב לוין לא לעלות להצבעה בוועדה לבחירת שופטים את מינוי הנשיא לא תצלח. אז אני אומר באמת, יאיר לפיד עם כל הכבוד, אבל אתה באופוזיציה ואין לך מספיק רוב כדי להחליט עבור הממשלה שזה מה שהיא רוצה. ואולי מה שאומר יריב לוין זה איזשהו לחץ על שופטי בית המשפט העליון ובכלל גם עליכם באופוזיציה כדי להביא לאיזושהי הסכמה במינויים הבאים.
אז אני רוצה ראשית לומר שזה שערוריה שעד היום אין לנו נשיא בית משפט עליון. שזה שערוריה שמתעסקים בתקופה הכי קשה שלנו בניסיון לעשות סוג, ההפיכה היא גם בהחלטות שאתה רוצה לשנות. אני מסכימה שצריך רפורמה.
על איזה הפיכה את מדברת? לא כך הבנתי.
אז אני אומרת, גם הנושא שהוא מעמיד עובדה, שדווקא שיטת הסניוריטי לא מתאימה לו עכשיו.
לא מתאימה לאף אחד, גם לא ליער לפיד, להזכיר
לך, דבי. כי הוא רוצה להביא נשיא אחר,
דבי, או לחלק. דבי, רגע, לאט לאט. אני אומר... שיטת הסניוריטי לא מקובלת כמעט על אף אחד, גם לא על יאיר לפיד. שיטת הסניוריטי זה איזשהו שירית מהעבר הרחוק שעדיין
כן,
מתקיימת.
כן, השאלה אם זה נכון לעשות את זה עכשיו.
היא, רגע, אף פעם זה לא זמן נכון. כי גם כשדיברו על זה לפני המלחמה אמרתם לא. אבל אני שואל אותך, למה דווקא השופט, בואי נגיד, שמשרת הכי הרבה זמן, אני מדבר על שיטת הסניוריטי, כן. למה דווקא הוא זה שצריך להיות שופט בית המשפט העליון? מי קבע את זה? זה איזשהו נועל שנמשך כך שנים רבות, אולי יש שופט אחר שמתאים יותר, מי קבע שדווקא צריך להיות עקרון הסניוריטי? למה שאתם לא תגיעו לאיזושהי הסכמה ששיטת הסניוריטי לא מתאימה, כך לדעתם גם של שופטים וגם של אנשי אופוזיציה בעת הזו? אבל אתם לא מאפשרים את זה.
דוד, קודם כל אני רוצה לומר שברגע ששר המשפטים לוין הכריז שהוא מחזיר את המהפכה המשפטית, אתה תפגוש אותנו ובעם ישראל, שזה המקום שאני קוראת לו, כי אם הם רוצים לשמור על הדמוקרטיה שלהם, לצאת
להפגנות. מה, ביטול שיטת הסניוריטי זה איבוד הדמוקרטיה?
אנחנו נהיה כולנו בקפלן, וגם ראש האופוזיציה יאיר לפיד ינעם על הבמה המרכזית, ואנחנו, וזה הכוח שלנו, כי אתה שואל, נכון, אתם אופוזיציה, אין לכם כוח, יש לנו כוח, לעם שלנו יש כוח, ושמעו אותנו.
לא, אני שאלתי...
ועצרנו את זה פעם אחת, ולצערי, זה הגיע עלינו את השבעה באוקטובר,
דבי, אני שאלתי...
ואז נכנסנו להדממה, וזהו, נשכח. אנחנו לא ניתן לשכוח. זו המשימה שלנו. זו המשימה שלנו לשמור על המדינה שלנו.
דבי,
כן, זה קשה, אבל אנחנו נלחם.
דבי, אני שואל, האם ביטול שיטת הסניוריטי מבחינתכם זו מהפכה?
אני אומרת שכל דבר צריך להתבצע בהסכמה.
אבל אתם לא רוצים הסכמה.
עם שיקול. יש ועדה לבחירת שופטים.
אבל אתם לא רוצים.
יש ועדות טובות ששב ותנסו לקדם. אל תעמידו עובדה. זה שהוא מספר שהוא מנסה להגיע להסכמות, הוא לא מגיע שום דבר. הוא מעמיד עובדות והוא אומר אלטרנטיבה או זה או זה או זה. אל תעמיד אלטרנטיבות. ככה לא מגיעים. אני חושבת, ואמרתי זה בתחילת דבריי, כן, צריך רפורמה כללית, צריך רפורמה, צריך לשנות, ויכול להיות שגם את נושא הסניוריטי.
מה צריך לשנות, דבי?
אבל לא
רגע,
עושים
רגע, דבי,
את
דבי,
זה,
העיתוי
הוא גרוע, מה... וזה עוד פעם אומרת הממשלה הזו,
גרוע.
לאן היא הולכת? היא עסוקה רק בעצמה, ולא עסוקה במציאות, ואני לא יכולה להתעלם מהמציאות.
טוב,
סליחה,
אז...
יש מפונים, יש הכל,
דבי,
זה מה שמעניין אבל... אותך עכשיו.
דבי, תני לי אבל לשאול גם שאלה, תגידי. את אומרת, צריך לשנות, אז בואי ננסה להיכנס לפרטים. מה צריך לשנות?
תראה, אני לא רוצה להחליף פה אף אחד, אבל אני לפחות יכולה לראות מהמקום שלי של 14 שנים שהייתי עורכת דין, הייתי גם דברים שמשפטית, וגם בנושא התפקידים ושופטים ובחירה ואיך זה נעשה, כן, יש דברים שצריך לשנות. אני רוצה
וצריך לבטל את עקרון הסניוריטי?
בדיוק, כולל, יכול מאוד להיות גם מה שקורה במעלה בית המשפט.
זאת אומרת, רגע, רגע,
דבי, דבי, רגע, להבין איפה הבעייתיות, למה זה צריך שינוי, וכן, ולעשות את זה בצורה מכובדת.
זה אני מסכים איתך. אבל אני שואל, את עקרון הסניוריטי צריך לשנות לדעתך?
תראה, אני בדעה באופן אישי, יכול להיות שזו שיטה קצת מיושנת, אבל זה שהוא...
לא, עזבי אותו, אני שואל לדעתך, עזבי אותו.
קודם כל, לדעתי, יש בזה איזשהו משמעות. לי יש משמעות, לי, כעורכת דין, זה סוג של, כמו שיש לנו נשיא, מדינת, סוג של כבוד כזה, של אדם שהיה בעולם המשפט, שסביר להניח, שדווקא גילו הוא הניסיון והכוח, והוא יכול להגיד משהו אחר. אולי גם אפילו ניסיון חיים, בסדר? ויש בזה איזה סמליות, הרי הוא לא המכריע היחיד.
אז רגע, אז את בעד, אז את בעד שיטת הסניוריטי או לא? אני מתנצל שלא כל כך הבנתי.
אני אגיד לך את האמת, אני אף פעם לא נכנסתי לזה.
אז הנה, שאלתי אותך עכשיו.
זה נראה לי מכובד, זה נראה לי מכובד, אבל אני גם לא שולל את האפשרות שיושב, שכן, שזה אולי צריך לבדוק גם כישורים, אלה לא ספק.
כן, זה אני מסכים.
אבל אני לא נכנסתי, אני מסתכלת מהצד, אתה יודע, עורכת דין, שהיה לי איזה סמליות שהסניוריטי זה המבוגר יותר, סוג של כבוד, כי בסוף ההחלטה אין שוב דבר שהוא המחליט האחרון, לא, יש בסוף רוב, יש מיעוט, אז אני לא רואה בזה איזה משהו שעלול לשבש.
אבל הוא יכול לשנות את זה, כי יש לו אפשרות להצביע ולשנות את ההחלטה אם יש תקו.
כן, אבל עדיין יש כוח שהוא לא כוח בלעדי שלו.
טוב, הצעת חוק שאת מובילה, הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה. מה אומרת הצעת החוק שלך?
הצעת החוק בעצם, חשוב לי להגיד שהצעת החוק הזו נולדה בעקבות מפגש עם אב שבנו נרצח בנובה. באחד הוועדות ישבנו, הוא ישב לידי, היה נראה מאוד מדוכדך. שאלתי אותו ואז הוא אמר לי, הבן שלי נרצח בנובה. לפני 4 חודשים הייתי עובד מצטיין. מהרגע שהוא נרצח, אחרי 4 חודשים פוטרתי, פתאום הפכתי להיות עובד לא מסור, לא נמצא וזה, ואז הבנתי, תוך כדי שיחה, את הקשיים שמשפחות עוברות, כשנופל עליהם כזה אסון, זה לא, אתה יודע, מחלה שמישהו, אף אחד לא יכול להיות מוכן למוות, אבל אתה יודע, כל אלה שנניח חולי סרטן וכו', יש איזה הכנה, אבל פה שנופל לך חייל, נרצח לך מישהו בפיגוע איבה, בטרור, האנשים האלה הולכים לאיבוד. עכשיו, מה הם צריכים? עוד דאגות כלכליות ושיקומיות, ואז הצעת החוק שלי נולדה משם. והצעת החוק אומרת שלאורך שנה חל איסור. אגב, זה נכון לכל הנרצחים בטרור וחיילים. בשנה ראשונה אסור לפטר בני משפחה קרבה ראשונה. כלומר, כששלושה חודשים זה הרמטי, בשלושה חודשים אי אפשר בכלל לגעת בהם, גם אם הוא לא יתעורר קצת בבוקר, גם אם הוא יצא קצת ביום, זאת אומרת, צריך להכיל את האירוע, צריך להיות, והמטרה היא בעצם שיקומי, לגרום לבן אדם לרצות לחזור לעבודה בבוקר, לרצות לצאת, כדי לצאת, הוא לא יצא מהשכול הזה לעולם, אבל שיקום, שהוא נפגש עם אנשים, מה שאשר האופציה השנייה, שהוא יישאר בבית ומצבו יחמיר
וכו'. טוב, אני בהחלט מסכים, אני בהחלט מסכים עם הצעת החוק שלך, אני חושב שהיא מאוד ראויה, ואני חושב שאלה...
ואני רוצה עוד משהו לחדק, אם הבן משפחה רוצה להתפטר, הוא יפוטר, הוא יתפטר בדין מפוטר, הוא יעמדו לו כל הזכויות. אנחנו גם מבינים את זה, איך מחליטים לא להמשיך לעבוד.
אני מסכים איתך. אני רוצה להשמיע לך משהו, ואני מבקש לשמוע את תגובתך לנאמר.
טייסים שהשתחררו כבר, ושהשירות שלהם מותנה בהתנדבות שלהם. לא רק רשאים, בתפיסתיים כמעט חייבים להגיד. אם למדינה כזאת אתם חותרים והולכים להגשים בכוחנות ובבריונות את מאווייכם, והופכים להיות דיקטטורים של המדינה הזאת, אם זה מה שאתם עושים, אני לא אכנס לקוקפיט ואטיס את המטוס, כי אני לא חייב, ואני לא מוכן לשרת את השירות. אני לא רואה את זה כהתערבות פוליטית בכלל.
את רוצה שאני אגיד לך משהו? זה מגעיל אותי איך שהוא מדבר. פשוט מגעיל אותי. איך אתה מעז לומר דברים כאלה? זה לא חשוב מה אתה חושב. למה אתה מדבר ככה? דעתך.
אני חייבת לומר שכמובן אנחנו נגד סרבנות. סרבנות זה לא המקום... לא המקום, ובטח ובטח לא במדינת ישראל.
שמעת גם את הסגנון שלו?
אז תראה, אני לא אכנס לסגנון שלו. בסוף הכותרת זה סרבנות, הוא לא רוצה, אני לא יודעת אם הוא כחלק ממתנדבים, או שהוא כחלק מהתחייבות.
כן, רק בואי נגיד מי זה היה.
יש גם חלק שהיו צריכים לעשות את ההתנדבות, הם לא מחויבים.
בואי נגיד רק מי זה היה, זה פרקליט המדינה לשעבר, משה לדור, שאמר את הדברים האלה בשבת תרבות בבאר שבע, כי על הטייסים ששירותם מותנה בהתנדבות, לסרב, להתייצב, קש, קשן.
כאילו עכשיו אני קצת יותר מתחברת, כי היה קצת לשמוע, אני ראיתי את הרעיון הזה, אני לא אהבתי את מה שהוא אמר, אני נגד ההתבטאות וחלילה הנושא הזה, אבל אתה יודע מה, אני אומרת, סרבנות זה לא, ואני חושבת שהוכח גם מה שקרה עכשיו עם המלחמה, אז הסרבנים, לכאורה כולם היו על המטוסים ועשו עבודה נפלאה ועושים עבודה, אבל הסרבנות האמיתית מבחינתי היום,
הסרבנות
האמיתית, זה המשתמטים שלא מתגייסים ולא נרתמים עכשיו, שאנחנו צריכים חיילים. זה יותר כואב לי.
בואי נשמע עוד איזה חוכמת הדור. בואי נאזין לאיזה חכמה גדולה.
אני חושבת שכשאני חושבת על סירוב, אני חושבת עליו כעל מעשה פטריוטי. אני רואה את עצמי סוג של פטריוטי. אני רוצה להציל את נפש האומה, אפשר להגיד. שהולכת ומזדהמת, שהולכת ונעשית פשיסטית.
את רוצה שאני אגיד לך מה דעתי? אני רוצה לשמוע דעתך.
לא, אני רוצה...
אני חושב, רגע.
התחלה.
אני חושב שמה שהיא אומרת זה מזוהם, אני חושב שמה שהיא אומרת זה הדבר הכי מכוער שיכול להיות, היא ידועה בהתנגדות שלה לממשלה, וזה בסדר גמור, זה בסדר גמור זכותה.
אוקיי, רק תחבר אותי מי דיברה, כי קצת...
דוקטור, זה בדיוק. דוקטור ענת מטר, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. בושה וחרפה לאדם כזה שמעיזים להעסיק אותו בכלל באוניברסיטת תל אביב. הכי מכוער שיכול להיות.
דוד, תקשיב. ראשית,
פטריוטית
עלק. אנחנו לא נפגום בחופש הביטוי. זכותר לה להגיד מה שרוצה.
לא, אסור לה להגיד דברים כאלה. אסור לה להגיד דברים כאלה.
אבל עם זאת.
האומה הולכת ומזדהמת ונעשית פשיסטית?
היא לא מזדהמת.
מי שמח בכלל? מי את בכלל?
אין ניתוק מוחלט מדבריה. כי כשאתה רואה מה קורה בממשלה המנותקת הזו, הארצנית הזאת, שלא רואה את הציבור ממטר, אז אתה לא רוצה לקרוא לזה מזוהה? תקרא לזה הורס, משחית, אני לא אומר שחלילה...
זה בתחום המותר, אבל להגיד את מה שהיא אמרה, לא?
אבל אתה רואה בדיוק מה קורה, ואם כך היא אמרה, וזו ככה, זו ככה היא שידרה את זה, זה שאלה. אבל אנחנו גם לא יכולים להתעלם מהמציאות, מהסכנה שאנחנו, והמצוקה שאנחנו נמצאים במדינה הזו עכשיו.
זה הצודקת, זה שאלה. טוב, אני רוצה להודות לך, באמת נעמת לנו כרגיל, דבי,
תודה.
שמחתי, ורק שתהיי לי בריאה ותשמרי על עצמך.
בשמחות, ושאני רואה את החטופים שלנו בעזרת השם בבית, ושהצבא והחיילים שאלוהים ישמור אותם. תודה רבה,
חברת הכנסת דבי ביטון, באמת תודה רבה לך. רק בריאות. תודה.
תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.